אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
פודקאסט על בית, בהגשת ליאור קרנחל, מנכ"לית עמותת עטופים באהבה.
שלום לכולם. הגעתם לפודקאסט על בית, כאן באולפני רדיו תל אביב. אני ליאור קרנחל, מנכ"לית עמותת עטופים באהבה, שהוקמה עבור מאות הילדים שאיבדו הורים בטבח של השבעה באוקטובר. לצד האובדן של אחד ההורים, ולעיתים אף של שניהם, הילדים הללו איבדו גם בית. את הבית הפיזי, שבהרבה מקרים לא חזרו אליו, כי לא היה לאן לחזור. וגם את הבית במשמעות הרחבה שלו. חברים, קהילה, נופים, ורגעים קטנים של חיים שהיו. בכל פרק נפגוש צעיר או צעירה אשר איבדו הורה. נשמע מהם על הבית שהיה, ואולי, רק אולי, על הבית שעוד יהיה. איתי כאן היום לוי דודוביץ', בן 27 מקיבוץ גבים. באותו בוקר נורא, איבד לוי את אביו שלומי דודוביץ', אשר יצא לרכיבת אופניים ונרצח. שלום לוי.
שלום.
תודה שאתה פה איתי היום.
שמח להיות פה.
ספר לי על הבית, על הבית עד השישה באוקטובר.
וואו, אוקיי. אז קודם כל, בית זה מושג מאוד רחב בשבילי. בית זה לא נקודה אחת על המפה. בית זה, קודם כל, אמא ואבא, משפחה. אחד הערכים המובילים אצלנו במשפחה הוא המשפחתיות, הוא הלהיות ביחד, אנחנו לא משפחה ששומרת שבת, אבל בשבתות אנחנו משתדלים לא להדליק הרבה מסכים כדי להיות ביחד. שזה דגש כזה שאנחנו שמים כל הזמן, מאז שאני קטן בעצם, את השבתות, את הזמן הזה לעצור ולשים את הדברים בצד ואת השבוע שעבר בצד, ולהיות ביחד ולשמוע אחד את השני. אז זה קודם כל מה שבית בשבילי. אני אספר רגע שאני מאז שאני קטן בעצם, אבא שלי היה איש צבא רוב שנות חייו, ואנחנו נדדנו בעקבות הרבה תפקידים שהוא עשה, הוא היה קצין חימוש בהרבה מאוד תפקידים, בהרבה מאוד מקומות. שני ההורים שלי הם אשקלונים, ובעצם אני נולדתי באשקלון, והבית הזה עבר גלגולים עד הערבה, עד יישוב ספיר ליד אלת. גרנו בלהבים ובאר שבע, ומושב גאה ליד אשקלון, עד שמצאנו את הבית, את הנחלה בקיבוץ גבים, שלו עברנו ב-2018. אז אפשר להגיד שגם הבית הזה הוא לא תלוי מקום במרחב, אלא משהו בתוך ארבעת הקירות.
וזה בעצם אתה ושלושת אחיך, נכון?
כן, אני ושלושת אחיי. אז אני בן 27, שאת אחותי אליה, שהיא בת 24, אחותי ליבי, שהיא בת 19, ואח שלי הקטן בערי, שהוא בן 11.
תספר קצת על השבתות האלה, שככה כולכם ביחד ואין מסכים. מה יש במקום מסכים?
וואו, אז קודם כל, שבתות האלה מתחילות בשישי בערב. שישי בערב זה חוויה מאוד מיוחדת. אנחנו עושים קידוש ביום שישי בערב, ואנחנו משפחה שהיא מאוד מאוד מוזיקלית. אז ככה, משהו שנצור לי וזכור טוב זה שישי בערב, עושים קידוש בבית, שרים שלום עליכם בשני קולות, מתופפים על הכיסאות ועל השולחנות, במחיאות כפיים, ועושים גם ככה אווירה טובה בין לבין, והטקס הוא לא איזה משהו שהוא רשמי מאוד, אלא באמת אווירה של יחד, של שמחה, של להרים את האנרגיות עם הכל, מה שנקרא. ובזה מלווה גם השבת, באנרגיות הטובות האלה, לצאת לטייל ביחד, או סתם לשבת לקוס קפה במרפסת. אנחנו גם בית של הרבה קפה. אנחנו צורכים קפה, צרכני קפה משמעותיים, אפשר להגיד. מזה לשבת ביחד, וזה ארוחות שישי המאוד מאוד מדהימות ומגוונות, אם זה בבית, אם זה בחיק המשפחה, אצל ההורים של אמא, אצל ההורים של אבא. ובעיקר, סביב הביחד הזה, סביב הלהקשיב, סביב אנחנו עושים לפעמים מתודות כאלה של עכשיו כל אחד יספר חוויה טובה מהשבוע, ממש כמו איזה מפגש קבוצתי של אנשים. אז איזושהי תחושה שהיא ביחד אמיתית כזאת.
מתי הייתה ארוחת השישי האחרונה שלכם ביחד?
את מדברת על הרכב מלא?
הרכב מלא.
אז ארוחת שישי האחרונה שלנו הייתה, אני חושב שכמה ימים לפני השביעי באוקטובר. אני גר היום בתל אביב, ואז גרתי בדירת שותפים. ובמהלך כל חגי תשרי, אז הייתי הרבה מאוד בבית, וממש ביקשתי מההורים פס כזה להגיד, טוב, היינו הרבה ביחד מראש השנה וכיפור וסוכות, עשינו גם איזה, עוד איזה ארוחה כזאת בסוכות אצלנו בבית, ממש באזור הראשון, שני באוקטובר, אם אני לא טועה. ואני ממש כבר אמרתי להם, טוב, יאללה, אני כבר שמחת תורה וזה, אני כבר נוסע חזרה הביתה לתל אביב. אז ממש כמה ימים לפני שמחת תורה, הייתה גם הארוחה המשפחתית החגיגית האחרונה שלנו בהרכב מלא. ארוחה רגילה, שמחה, משהו שלא מצפים שימשיך להשתנות גם בשבוע שאחרי.
סיפרת שזה בית מוזיקלי. אז חוץ מלתופף תוך כדי קידוש, איפה זה בא לידי ביטוי?
אז קודם כל זה מתחיל באמא שלי, שלמדה פסנתר מגיל 4, ומנגנת ונגנה, ואני זוכר שאני הייתי יושב על הברכיים שלה בבית בבאר שבע, הייתה מלמדת אותי תווים ומציירת לי איך הם מנגנים שירים של אביב גפן, ואיך עושים שירים של שלמה ארצי, ואיך נשמע הצליל הזה, וזה בית שסבב סביב הרבה שירה, הרבה מוזיקה שמתנגנת, הרבה, זוכר עוד זיכרון ילדות כזה של סטיבי וונדר במערכת שמע שלנו בסלון, שאני מזמזם את הדברים ולא בהכרח יודע. ומתוך האהבה הזאת של אמא שלי בעיקר למוזיקה, אני למדתי מוזיקה, בעצם אני מנגן בגיטרה וגם בפסנתר, עשיתי מגמת מוזיקה 10 יחידות בבית ספר שער הנגב שבו למדתי, האחים שלי גם מנגנים, תמיד יש איזשהו כלי בבית, כל אחד פתאום מתחיל ללמוד על איזה חליל, פתאום אחד מתחיל ללמוד על כינור קצת, פתאום על פסנתר, ואנחנו גם מעין מלמדים את עצמנו לנגן, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו של רק עם מורים, אלא הרבה פעמים פתאום אחד האחים מתיישב על פסנתר, שמע איזה שיר היום ומתחיל לנסות להרכיב אותו ולנגן אותו בעצמו מתוך שמיעה, אז זה משהו שככה מרכיב את אורח החיים בבית. גם אני השתתפתי בהרבה הרכבים מוזיקליים, הייתה לי להקה בבית ספר, אני עוד יצא לי להופיע פה ושם גם אחרי בית הספר, וזה משהו שהוא ממש ב-DNA המשפחתי, המוזיקה והביחד ועל השיר, שזה משהו באמת באמת מייחד את המשפחה שלנו.
ואיפה אבא בתמונה הזו?
אבא בתמונה הזאת קצת מזייף, כן, ושר מכל הלב, ומכניס כזה מילים בג'יבריש פה ושם, אבל באמת שר מכל הלב. אמא היא הכישרון המוזיקלי בבית, אבל אבא הוא גם הלב והנפש וגם הרצון הזה להתחבר למוזיקה. אבא שלי היה בצבא, כמו שסיפרתי, וכשהוא השתחרר מהצבא, הוא יצא לטיול אחרי הצבא. אמנם בגיל 42, לא בגיל 21, אבל יצא מהצבא וטס לתאילנד לשלושה שבועות, והוא חזר מתאילנד עם פלייליסט של מוזיקת האוס כזאת, ואנחנו כל הזמן צוחקים על זה גם עד עכשיו, על הקטע הזה שהיה פתאום שם בשישי בצהריים, מכין עצמו איזה כוס בירה, או מכין איזה כוסית וויסקי מורבב עם איזה משהו ככה בכיף, יושב במרפסת, שם לעצמו מוזיקה כזאת של האוס, והיינו צוחקים עליו שהוא מהנהן עם הראש בקצב של המוזיקה, ועד היום אנחנו, כשמתנגן איזה שיר כזה, אנחנו מחכים אותו ונזכרים ברגעים האלה בדיוק.
מה קרה לבית שלך בשבעה באוקטובר?
אז הבית שלי בשבעה באוקטובר שינה צורה. הבית היה מחולק לשלושה מוקדים גיאוגרפיים בשבעה באוקטובר. היה את מי שנמצא בבית, היה אותי ואת אחותי אליה. מי שהיה בבית באותו זמן, בעצם ביום שישי, בשישי באוקטובר, היו אמא שלי, ליבי אחותי ובערי אחי, ואבא שלי כמובן. אני הייתי בדירת שותפים שאז גרתי בה בתל אביב, ואחותי טסה עם הבן זוג שלה, אלון, ליוון, ממש בשישי באוקטובר, שישי בערב הייתה להם טיסה, וכל אחד בשלו.
אליה בדרך כלל גרה בבית?
אליה בדרך כלל גרה בבית, היא גרה בעצם בדירת קיבוץ, דירת צעירים כזאת בתוך הקיבוץ, mm-hmm. ככה מספיק קרוב לאמא ואבא, וגם מספיק עצמאי ובחיים שלה. ובעצם בשישי באוקטובר, אמא שלי מספרת שלה ולאבא שלי הייתה שיחה על זה שהיא מאוד רצתה שהוא ייקח את בעריח שלי הקטן לשמחת תורה בקיבוץ בעצם. אין לנו בית כנסת בקיבוץ, אבל יש לנו הוצאת ספר תורה ומתאגדים באיזשהו מקום וחוגגים ומתפללים. ואבא שלי הוא רוכב אופניים. רוכב אופניים שנים, זה ממש חלק מאיזה קבוצת רכיבה גם שלו ושל גיסו, אח של אמא שלי. רוכבים המון שנים ביחד, והם באמת תכננו רכיבת אופניים בשבת בבוקר. והוא אמר לה, תקשיבי, היינו המון בחגי תשרי, בבית כנסת, וחגגנו, והיינו, אני רוצה קצת לעשות לביתי, מה שנקרא, ולצאת לרכיבה. ובסוף אמא שלי, כמו שהיא תמיד ידעה לעשות, מאוד פרגנה לו, מאוד נתנה לו את את החופש להגשים את עצמו, כי בסוף בתוך שגרה שהיא מאוד עמוסה, אתה חייב גם לתת לעצמך את את הפרגון הזה ואת הזמן שלך. והוא באמת יצא לרכיבה בשבת בבוקר, באזור השעה 6 פחות או יותר. הוא יצא לרכיבה לכיוון פארק אשכול, שהוא טיפה יותר דרומית מהאזור שלנו. ממה שאנחנו מבינים, מהצלבת כל הגרסאות והסיפורים והתכתבויות בוואטסאפ, גם עם המשפחה וגם עם קבוצת האופניים שלו, קבוצת האופניים קודם כל הגיעו מאזורים אחרים בארץ, מאזור המרכז, מאזור השפלה, ככה שאף אחד מהם עוד לא התקרב באמת לאזור המופצץ, אבל כן התחילו הזעקות, ואבא שלי גם התריע להם, תקשיבו, זה לא היום לעשות רכיבת אופניים, אולי תחזרו לכיוון שלכם. אגב, אח של אמא שלי גם היה אמור להיות בדרך לרכיבה הזאת, אבל הוא החליט בסוף להישאר בבית שלו ולוותר על הרכיבה בלי קשר. אז אבא שלי יצא לרכיבה באזור השעה 6 בבוקר, כבר באזור 6:15, 6:30, הוא מתחיל להסתמס בוואטסאפ עם המשפחה, ולהגיד שיש לנו בעצם אזעקות. הוא בשלב הזה עוד לא יודע לגמרי מה קורה, אבל באיזשהו שלב הוא מסמס לאמא שלי ולאחותי, תנעלו את הבית, תנעלו את הדלתות, תחשיכו חלונות, תיכנסו לממד, תחכו שם. עכשיו אנחנו, אנשים שגרים בעוטף, למודי מלחמה, אנחנו יודעים שטיל לא דופק לך בדלת כדי להיכנס, אז אנחנו מבינים שיש משהו אחר. אני אגב מנותק מהסיטואציה הזאת, כי אני מתעורר ב7:30 בבוקר באזעקות בתל אביב. אז בין 6:30 ל7:30, אבא שלי בתקשורת בוואטסאפ עם אמא, עם אחותי, עם אחים שלו גם, ומנסים להבין מה קורה. באיזשהו שלב, ב7:30 בבוקר, ניתק הקו, בעצם ניתק את התקשורת, ואבא שלי בעצם מאז עבדו עקבותיו, לא הצלחנו לאתר אותו, לא הצלחנו להבין מה קורה, לתקשר עם חברי כיתת כוננות במפלסים, שאחר כך אנחנו מבינים שהיה שם קרב מאוד מאוד גדול בתוך הקיבוץ ומחוץ לקיבוץ. מנסים לאסוף פרטי מידע, אבל מ7:30 בעצם אנחנו נותק איתו הקשר ואנחנו לא יודעים מה קורה.
כשנותק איתו הקשר, ידעתם שהוא נמצא איפה?
ידענו שהוא נמצא בכניסה לקיבוץ מפלסים, בעצם בדרך לרכיבת אופניים הוא נעצר שם בגלל האזעקות, ועצר בעצם במיגונית בכניסה לקיבוץ, ממש על כביש הגישה לקיבוץ. אחר כך מסרטוני מצלמות אבטחה, אנחנו גם מזהים את הרכב שלו, אנחנו מזהים את הרכב שלו גם כמה ימים לאחר מכן בכתבה באחד ערוצי החדשות, שרואים כתב טלוויזיה שמשדר כמעט בחוסר רגישות. כן, אתם יכולים לראות פה מאחוריי רכב שנשרף, אנחנו מזהים את הסימנים של הסמל של האוטו של אבא שלי.
וואו.
אחר כך מבקשים מאנשי מילואים, חברים שלו, אנשים שנמצאים שם באזור, לכו, תזהו, תצלמו, תבינו מה קורה. ובאמת אחד החברים של אבא שלי הולך לשם ומצלם סרטון של רכב שרוף, שבתוכו יש גלגל אופניים. אבא שלי השכיב את האופניים, את הכיסאות, והכניס את האופניים לתוך האוטו. ואנחנו רואים בעצם את החוטי מתכת של הגלגל אופניים, ומזהים שמדובר
באופניים של אבא.
באופניים של אבא, באוטו של אבא.
ובשלב הזה אתם יודעים שהוא כבר איננו?
אנחנו מבינים שקרה משהו לאוטו. אבא שלי, בגלל שהוא היה גם איש צבא, ובאופן כללי הוא בן אדם עם כל כך הרבה תושייה, ועם כל כך הרבה גם דאגה ואחריות ומחשבה גם על האחר, קודם כל לא היה לנו ספק שהוא נמצא בחברת עוד אנשים כרגע. הוא לא ברח והסתתר לבד, אבל מאוד מאוד קיווינו שהוא ברח והסתתר. זאת אומרת, ביממה הראשונה, בשתי יממות הראשונות, אנחנו אומרים, טוב, כמה זמן בן אדם יכול לשרוד בלי מים, בלי אוכל, הוא נמצא איפשהו, אבל זה אבא, הוא תקשרו לו את הידיים ואת הרגליים, ותנו לו לנווט הביתה, הוא לפי חוש הריח מגיע. הוא באמת בן אדם שיודע להתמצא, שיודע להסתדר, שאיפה שלא תזרקי אותו, הוא יצליח. הוא גם ככה הוא הוביל אותנו, את המשפחה, את האנשים סביבו, זה ממש הדמות.
והחזקתם בתקווה הזאת יומיים.
החזקנו בתקווה הזאת אפילו כמה ימים, והיא לאט לאט שינתה צורה, אני לא אגיד שהיא עבדה, אבל באיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, כמה זמן בן אדם יכול באמת להתחבא? וקיוויתי בתוך עצמי, וגם אמרתי את זה למשפחה ולסובבים אותי, אני מקווה שהוא נחטף. וזה משפט שלא האמנתי שאני אגיד. קיוויתי שהוא יחטף. גם באותה נקודה, מי ידע שאנחנו הולכים להתגלגל למצב כזה בלתי אפשרי. את יודעת, חשבנו שזה איזה מצב מתגלגל של שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, זוועת עולם, אבל אבא יחזור אלינו בריא ושלם. אני איחלתי גם דברים קצת קומיים, אמרתי, אני מקווה שהוא נפל על איזה חוטף נחמד, שהם עושים קצת שש בש, קפה, לא יודע מה, מחליפים כל מיני ככה מחשבות. לא דמיינתי מצב כל כך אכזרי שאתה מאחל הקרוב שלך להיחטף ולא להירצח, ואתה מתחיל להעלות השערות, האם הוא נחטף ונרצח, או שהוא רק נחטף, ואם הוא נרצח, עדיף שזה יהיה בארץ או שם.
וואו, איזה מחשבות.
ורק כשהמלחמה מתגלגלת, אתה מבין מה המשמעות של כל אחד מהמצבים, וב-13 באוקטובר, שזה יוצא יום שישי, בצהריים, מגיעים אלינו בעצם קציני נפגעים. משהו שלא ציינתי זה שהמשפחה שלי פונתה לקיבוץ מזרה, בצפון, בעמק ישראל, ואנחנו מקבלים בעצם את הבשורה על ידי שני קציני נפגעים. הבשורה הזאת קרתה בטפטופים, אני הייתי הראשון שהודיעו לו, זאת אומרת, הודיעו בעצם לי ולאימא שלי ביחד. זאת הייתה באמת מחשבה וגם משהו שאתה לא מתכונן כל כך לקראתו, כי כל המשפחה הייתה מפוזרת בכל מיני, הייתה איזו הפרשת חלב, היה עוד איזושהי פעילות שאח שלי הקטן היה בה, אז קודם כל הגיעו הקציני נפגעים, הבנתי לגמרי מה קורה. ולמעשה בגלל שזה היה יום שישי, אז הלוויה נקבעה ל-15 באוקטובר, יום ראשון. עשינו אותה בקיבוץ גבים, בגלל שזה המקום שאבא שלי אהב, זה המקום שאבא שלי רצה להגיע אליו, ועשינו את זה תחת הנחיות פיקוד העורף, אז זאת הייתה הלוויה מאוד מצומצמת, היינו צריכים ממש להחליט באופן ביזרי ולא הגיוני, מי מקרובי המשפחה הטיפה מורחבת מגיע, כדי לעמוד בנהלים במכסת האנשים שיכולה להגיע, זה היה תחת חשיכה עם פרוז'קטורים קטנים, הביאו מיגונית ממש לאזור בית העלמין, כי זה אזור מלחמה לגמרי, עם כיתת כוננות וחיילים, חיילי מילואים שמלווים אותנו, סיטואציה הזויה לגמרי.
להביא זה כמעט מוזר להגיד, לא מאמינה שאני אומרת את המילים האלה, אבל זה לא הדבר היחיד שקרה לבית שלך בשבעה באוקטובר, נכון?
כן, למען האמת, יש לי עוד שני קרובי משפחה, שנפגעו ונרצחו בעצם ב-7 באוקטובר. האחד מהם זה בן הזוג של אחות של אמא שלי, שקוראים לו עומר צדיקביץ' מקיבוץ כפר עזה. בן אדם מאוד יקר ואהוב על ידי כולנו, באמת היה חלק מהמשפחה שלנו בכמה שנים האחרונות.
זאת אומרת שאמא ו...
אמא ושמרית.
אמא ואחותה מצאו אחותה. את עצמן.
מצאו את עצמן באותה סיטואציה של לאבד בני זוג, אמנם במשך זוגיות אחר, בהגדרה אחרת, אבל המשמעות של אהבה היא אהבה, ועומר שימש ממש כמו אבא לבן של שמרית דודה שלי.
למעיין.
למעיין המקסים והקטן. וכל אחד גם מאיתנו, זאת אומרת, אמא שלי למול אחותה שמרית, ידעו או לא ידעו מה הגורל בהתאם לימים המתפתחים, זאת אומרת,
מי האדם השלישי?
והאדם השלישי הוא דוד של גיסה של אמא שלי, האחות השלישית של אמא שלי, אלה, אז דוד של בעלה, ששמו יזהר חג'בי, הוא נרצח במושב יחיני, כשניסה להחביא את ההורים שלו, שהם אנשים מבוגרים, ולדבר עם המחבלים בערבית, הוא היה בן אדם מדהים, מיוחד, משפחה של חקלאים, אנשים באמת טובים, באמת טוב לב, היה בן אדם מאוד מרכזי, במשפחה מרובת אחים, זה היה דמות מאוד משמעותית לכל הנכדים של המשפחה ולבני דודים, והוא היה איזשהו עוד אב נוסף כזה שמאוד משפיע ומעצב את המשפחה שם, ובתוך כל הדבר הזה, כשכל אחד צריך להיות בקשב לסיפור שלו, אתה גם מאוד רוצה להעניק לאחר הקשבה והחלה, ואתה מנהל את זה, כמה כוחות יש לי עבור עצמי ועבור המשפחה הגרעינית שלי, לכמה כוחות יש לי כדי להקשיב לדודה שלי ולשמוע אותה ולחבק אותה ולהיות שם בשבילה, וכמה זה לדוד שלי בעצם, לבעלה של דודה שלי, שכל אחד עובר את הסיפור הזה בעצמו, וכל אחד רוצה לעזור למצוא את שלומי, את אבא שלי, ואתה נמצא באיזושהי מערבולת לא נורמלית של רגשות, אתה לרגע לא מאמין שאתה בכלל מנהל את השיחה הזאת, ולרגע אתה ממש בתוכה מקים חמל כדי להרכיב את החלקי פאזל האלה.
מה זה בית בלב? מה אתה מרגיש כשאתה שומע את המילה בית?
אני אנסה לענות כמה שיותר מהר כדי שזה באמת יבוא מהבטן ולא מהמיינד. בית זה תחושת חמימות, תחושה שאפשר להיות מה שאתה, איפה שאתה נמצא. מקום שבו יקבלו אותך על מי שאתה. על אם הצלחת ביום שלך או אם נכשלת, האם אתה תואם את הציפיות שלך, או הגשמת את החלום שלך באותו יום, או שהיה לך יום מאפן לגמרי, שאתה יכול לחזור הביתה, להניח את המסע הזה, ובאמת להיות מה שאתה במקום שלך, את הפינה שלך שאתה יכול לבלגן, ויחסו אליך ההורים שלא סידרת את החדר, אבל זה הפינה שלך. ואנחנו משפחה שמאוד מאוד אוהבת את הפינה שלה. אני אחזור רגע דווקא לסוף תקופת הפינוי שלנו. אנחנו היינו מפונים למזרה מהשמיני באוקטובר, ולמעשה עד אזור מרץ, ששם הייתה החלטה של המדינה בעצם להחזיר את תושבי הקיבוץ.
חזרתם לאותו הבית?
חזרנו לאותו הבית, אבל זה ממש לא אותו הבית. למזלי, למזל תושבי הקיבוץ, המחבלים שנכנסו לקיבוץ נבלמו ממש אחרי השער, היה ממש קרב הירואי בין חברי כיתת הכוננות שלנו, שחלקם גם נפגעו, אבל הצליחו לבלום את המחבלים, וכך שבעצם תושבי הקיבוץ שהיו בקיבוץ לא נפגעו. הגענו חזרה, אני ואמא שלי, כמו איזה כוח חלוץ, לפני שהאחיות שלי ואחי מגיעים הביתה. אני ואמא שלי נכנסנו, אנחנו זוכרים את הרגע המוזר והמזעזע הזה, שאנחנו נכנסים בידיים משולבות הביתה, והליכה איטית וזהירה כזאת, כאילו אתה הולך במוזיאון, ואתה מנסה להבין מה נפגע, אתה מנסה להבין מה נראה אותו דבר, אתה רואה איזה חולצה זרוקה שם, ואתה רואה איזה דלת פתוחה פה, אתה רואה כלים בכיור אחרי חצי שנה, לא ממליץ על החוויה הזאת.
אותם הכלים.
ובאמת הרגשנו איזושהי זרות מצד אחד. כי אתה הולך במקום שהוא לא היה שלך, אנחנו נדחסנו בחדר, בחדרון, בעצם ביחידת אירוח, שלוש נפשות, אמא שלי ואחותי ליבי שהיא בת 19, ואח שלי הקטן שהוא בן 11 היום, נדחסו שם בצורה שהיא מאוד מאוד לא מאפשרת פרטיות, לא מאפשרת מרחב, לא מאפשרת להיות את הדבר הזה שאני מתאר שהוא בית, להיות מה שאתה. אז אתה נמצא זר במקום מסוים שקיבל אותנו בברכה ובצורה מדהימה, באמת קהילת מזרה קיבלה את קהילת גבים, וגם קהילת גבים בתוך עצמה עטפה אותנו החל מהימים הראשונים אל תוך ההלוויה, 7:30, כל המעטפת שצריכה להיות, וגם היום כשאנחנו יומיים לפני ההזכרה בעצם של השנה. אבל בעצם הגענו לבית שפתאום אתה מבין שאתה מצד אחד יכול להיות בו מה שאתה רוצה, מצד שני הוא לא ממש הבית שלך, כי יצא פה חוליה מאוד משמעותית, מאוד מובילה, אבן בניין, אבן יסוד של הבית הזה, שפתאום שינה את פניו לגמרי. זאת אומרת, יש לנו קירות לבנים שאבא שלי בנה, אבא שלי היה אנדימן, ויש לו הרבה תוצרים בבית, קירות בריקים כאלה לבנים, וכל מיני שולחנות שהוא בנה, וכל מיני דברים שהוא עשה, שפתאום את מגיעה לבית, ואת אומרת, הבן אדם שעשה את זה כבר לא נמצא פה, הבית הזה כמו שהוא נראה, הוא כבר שונה, הוא שייך למישהו אחר, הוא נראה אחרת. ומצד שני, משהו שמאוד מפתיע אנשים שאני חוזר ואומר, וכולנו אומרים, שלמרות החיסרון בחוליה הזאת, להגיע הביתה אחרי תקופה כל כך ארוכה, זה הדבר שהכי מחזק. על אף השינוי המסיבי הזה באיך נראה הבית, מי נראים חברי הבית, להגיע הביתה, לשבת בפינה שלך, לעשות את הדברים שהיית עושה פעם, זה פשוט מרגש ומדהים. אחד הדברים שאני הכי התגעגעתי אליהם זה לחזור לבשל ולחזור לחבס. אני מאוד מאוד אוהב לבשל, ולעשות את הפעולות האלה בעצמך כשחצי שנה עושים אותם עבורך, זה מקום של נזקקות ומקום של חוסר יכולת, שאתה אומר, אם היה לי בית, הייתי עושה את זה, אם היה לי בית, הייתי דואג לעצמי, אם היה לי בית, הייתי מזיע בלנקות את המרפסת, אבל היא הייתה המרפסת שלי. ועם כל האהבה לזה שעטפו אותנו ככה, יכולת שלך לחזור ולעשות את הפעולות הפשוטות האלה שמזכירות לך שאתה בן אדם בסוף, מאפשר לך איזשהו מרווח נשימה, למרות שהבית הוא שונה, למרות שהארוחות השישי הן שונות, למרות שסביב המשפחה אנחנו נמצאים במקום שהוא אחר.
באמת חזרתם לעשות ארוחות שישי?
אז זאת נקודה שהיא מורכבת. אנחנו מנסים למצוא את המתכונת החדשה הזאת של ארוחות שישי. אנחנו, למזלנו, משפחה עם הרבה מאוד כוח, עם הרבה מאוד חוסן, עם הרבה מאוד אמונה ותקווה, וכל הקלישאות האלה שהן באמת נכונות לגבינו. אז גם כשאנחנו עושים ארוחת שישי בבית, אחת ל, אז אנחנו עושים את זה עם בני הזוג של הילדים, עם בת זוג שלי, עם הבני זוג של החיות שלי. אז זה ככה, אנחנו לא חמישתנו וברור לכולם מי חסר. תמיד ברור מי חסר, אבל יש שם איזשהו מרכיב אחר בלהריח. אבל מצד שני, אנחנו לפעמים היינו מחפשים את עצמנו דווקא לא לנסוע אפילו לסבים ולסבתות, אלא לאיזה קרוב משפחה אחר, לנסוע להעתיק את עצמנו, שם לעשות את השישי, קצת להימנע מהתחושה הזאת של אני בבית שלי ובן אדם אחד חסר באופן מאוד משמעותי. אז כן חזרנו, אבל זה נראה אחרת לחלוטין.
אם אתה ככה מנסה לדמיין 5 שנים מהיום, 10 שנים מהיום, אתה תחליט מה נקודת הזמן. מה אתה רואה כשאתה חושב על בית? תדמיין תמונה.
זה מאוד מורכב, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד. יש פה את הסיפור האישי שלי, ויש פה את הסיפור המשפחתי. אם אני מסתכל רגע ברמה המשפחתית, זה מאוד מורכב להגיד. אנשים שואלים, אתם תישארו לגור בקיבוץ? הרי קברתם את אבא בקיבוץ, ואתם הרי גרים פה עכשיו, והבית הוא שלכם, ומה תעשו? תמכרו ותעברו למרכז ותעשו משהו אחר. אני לא יודע להגיד. זה גם מאוד מוקדם להגיד. זה גם שנה שמאוד קשה לעשות בה החלטות גדולות מדי. זה אפילו כמעט לא נכון לפעמים.
ולוי של עוד 5 שנים.
אז לוי של עוד 5 שנים יגור במושב הקיבוץ. לגמרי. אני היום גר בתל אביב, מאוד אוהב את תל אביב, אבל את המקום שבו אני רואה את עצמי מגדל ילדים ובונה בית, זה מקום של חופש, זה המקום שניתן לי. אני מכיתה ד' בעצם גרתי במושב, ואז עברתי גם לקיבוץ בחיים המאוחרים. רואה את עצמי גר במושב, רואה את עצמי עובד בעבודה פשוטה, רואה את עצמי מאוד נוכח בבית הזה, ממקום שהוא מצד אחד מאוד מעריך את אבא שלי, שעשה המון למען המדינה, באמת הקריב 25 שנה מתוך ה-50 שהיו לו, עבור המדינה הזאת, בממוצע חשבון פשוט זה חצי. אז מצד אחד מאוד מעריך אותו, מצד שני, המחסור שלו בשנים מסוימות בחיים שלי, השפיע עליי מאוד לכל מיני כיוונים, ואני מבין שאני, כשאני אגדל ילדים, כשאני אקים בית, אני רוצה להיות נוכח יום-יום בבית, להיות אבא שהוא נמצא, מאוד הסתכלתי עליו כגיבור, ומצד שני, חסרתי אותו בהרבה הרבה הרבה סיטואציות, אם זה להיות השותף של אמא שלי בלנעול את הדלתות ולהביא לה את התרופה הזאת כשהיא קצת לא מרגישה טוב, כשאבא לא נמצא, אבא שלי היה חוזר באפטר בימי שלישי, ואחת לשבועיים היה סוגר שבת בשנים מסוימות, זה כאילו לגדול בלי אבא בשנים מסוימות. אמא שלי לימדה אותי לקלוע כדור לסל, אמא שלי לימדה אותי לנסוע על רולר בליידס, ואני לא רוצה להיות אבא שמייצר את החוסר הזה לילדים שלו עם מלוא הערכה והאמונה בדברים שאבא שלי עשה, היה לזה גם מחיר. ואני רוצה בית שנראה אחרת.
זה גם הוסיף לכאב שלך על אבא היום? הידיעה שהשנים, שהיו הרבה שנים שהוא היה בצבא?
אני לא יודע. זאת שאלה מאוד מורכבת. אין בי איזושהי חרטה. אני אגיד שמהצד השני, אולי לא במקרה שלי, אבל אח שלי הקטן בערי, שהוא היום בן 11, חווה אותו, או חווה אותו, יותר נכון, בצורה מאוד משמעותית. אבא שלי היה בא, מוציא אותו מבית ספר, לוקח אותו לחוגים, מלווה אותו, לוקח אותו להמון טיולי ג'יפים וטיולי סוסים, וכל מיני פעילויות שלי עם אבא שלי היו פחות. או בוא נגיד, אני הייתי מגיע אל אבא שלי לסגור איתו שבת לפעמים ולעשות איתו טיול אופניים שם. אז במקום שזה פוגש אותי, זה לא מקום של חרטה או מקום של פספוס, כי הרווחתי את אבא שלי בתצורה שהרווחתי אותו, הייתי זוכר שכשהייתי בתואר הראשון, אז הוא היה לוקח אותי בסוף שנה א', סוף שנה ב', היה לוקח אותי פה לאיזה חופשה בחול, שם לאיזה סוף שבוע בחול. זה היה לנו גם הרבה את החוויות שלנו, וגם כילד כמובן. אבל זה בהחלט פוגש אותי בצורה שונה. אני שמח על השנים שהוא עשה ונתן. זה מייצר הרבה מורכבות. אם עכשיו המדינה שלנו נראית היום, ומעלה הרבה שאלות. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא נתן את חייו למדינה, שברגע היחיד שהוא היה צריך אותה, לא הייתה שם. יש פה הרבה מורכבויות בנוגע לשאלות של מערכות, המדינה, הצבא, אלוהים, החיים, הקרמה, איך שמגלגלים את זה, זה הרבה דברים שפתאום אתה שואל, רגע, אבל הוא היה שם ונתן ועשה, איפה זה שם אותי היום?
אותך לוי, שהוא גם משרת בצבא?
נכון, אני משרת בקבע, ואני באמת אחרי 3 חודשים, שבהם הייתי עם אמא שלי והאחים במזרה, בעצם אני מהרגע הראשון גם ממש התעסקתי בכל הסיפור של הביטוחים וביטוח לאומי ופנסיות וקופות גמל ולראות שמממשים זכויות פה ושם ומה עושים. ממש הייתי בעשייה כזאת 3 חודשים. והחלטתי לחזור לצבא. ממקום של אמונה, ממקום של אמונה בדבר הזה, שגם אם יש איזושהי מורכבות שהיא לא תיעלם והיא נמצאת היום בקרב האזרחים במדינה, לא משנה מי בצבא ומי לא, זה ממקום שאין לי ארץ אחרת ואין לי צבא אחר, וזאת הדרך שלי להגן על המשפחה שלי שהיא תושבת העוטף ושהיא מפונה לצפון, ושהבית שלה כרגע נפגע בכל המובנים, ואני מאוד שמח על ההחלטה הזאת.
וזו גם הדרך שלך להמשיך את דרכו של אבא?
במידה מסוימת כן. אני בעצם הלכתי והייתי עם איזושהי אמירה מאז שאני קטן, אני גם אהיה קצין כמו אבא. מה זה קצין? לא יודע, אבל אני אהיה. אז אנחנו בית של קצינים כזה ובית של צבא, ו ממקום מאוד ציוני ומאוד ערכי, להבין שזה המשמרת שלנו, וזה המקום שלנו לעשות. ולא הרגשתי בנוח, לאור מה שחונכתי עליו, לעמוד מהצד. זאת אומרת, בתקופה שהייתי במזרע, בצפון, באמת לא יכולתי להיות במקום אחר, ומרגע שהבנתי שאני צריך לעשות משהו אחר, אז אמרתי לעצמי, אתה קם ואתה לוקח את עצמך ועם כל הקושי, אתה הולך לחיות את הדיסוננס הזה בצבא, ובעצם מינואר חזרתי לתפקיד שלי.
אתה יודע, אני חייבת רגע לעצור, להתעכב על זה שאתה כמעט מתנצל על זה ששלושה חודשים לא היית בצבא, כשבעצם היית הכי הכי בשביל האנשים שהכי צריכים אותך, ואתה הכי היית צריך אותם. ואתה שם לב ל...
כן, זה מצחיק.
לטון המתנצל.
זה... זה משהו שגם חונכנו עליו באיזושהי צורה, זה לא לזנוח חלילה את האנשים שהם סביבך, וזה להיות שם קודם כל, אבל שיש שליחות בחיים, ושיש משהו אחר לעשות שהוא לא הבחירה הקלה ביותר. אבא שלי, אחד הדברים שאני תופס ממנו עד היום, זה בן אדם שהוא ערכי. בן אדם שהוא ערכי, אפשר להגיד את זה על כל אחד, לכל אחד יש ערכים, חלקם טובים יותר, פחות, אבל הוא היה בן אדם שאומר וגם עושה. הוא היה בן אדם של המון עשייה. הוא היה בן אדם מאוד ריאלי ומאוד... צריך להגיע מנקודה A ל-B, זה בלי פיתולים. זה בקו ישר בגדול. הוא היה עושה את הבחירות הקשות, שבעיניו היו הנכונות. הוא הקריב המון, אמא שלי הקריבה המון, משפחה שלי הקריבה המון, כדי שיהיו לנו חיים טובים, כדי שנוכל לחיות בביטחון. הוא עשה דברים שהם מדהימים עבור מדינת ישראל, ובטח תושבי העוטף וגם תושבי הדרום לפני כן, הרגשנו את התרומה הזאת. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אבא שלי לא נמצא פה עכשיו, אבל באמת... הוא מגן על המדינה, הוא עכשיו באוגדת עזה, עכשיו הוא משרת שם, עכשיו הוא פה. ואתה מרגיש שאתה... אבא שלי הוא גיבור, זאת אומרת, הוא מגיע הביתה, הייתה לנו איזה נקישת דלת סודית מוסכמת בינינו, שהייתה מלווה באיזה שריקה כזאת, והייתי מזהה שזהו, כי אני הייתי צריך לפתוח את הדלת כשאימא שלי הייתה בהיריון וכו'. והייתי מאוד מתרגש מזה שאבא שלי אמנם לא נמצא, אבל הוא לא נמצא מהסיבות הכי טובות. שאני מקווה שבעוד 5 שנים אני אראה אותן גם משתלמות. עבור המדינה הזאת, עבור האנשים פה.
להביא ככה לסיכום, סיפרתי לך שאחד הדברים שמלווים אותי ביצירה של הפודקאסט, זה שיר של נתן יונתן, שאני גדלתי עליו פה בבתים ארץ ישראלים. השורה הזו אומרת שבית זה מקום, שירים הם לפעמים האהבה האחרונה לבית שרחק. ומתוך המקום הזה ביקשתי ממך גם ככה לחשוב, ועשית תהליך עם זה, לחשוב על שיר, שיר שמזכיר לך בית. אז אני אשמח שתספר רגע במה בחרת ולמה.
אז אני בחרתי בשיר שנקרא שיר לאימא, של אלון עדר. אני אגיד שהיה לי באמת קשה לחשוב על מה זה שיר שמזכיר לי את הבית. כי היו הרבה שירים שהזכירו לי אותי בבית, את הפינה שלי בבית, את הימים שלי בבית, שר במקלחת, או רץ עם איזה רמקול מהגינה לחדר וכו'. אבל חשבתי רגע על איזו חוויה שהיא משפחתית גם, חוויה שהיא מוזיקלית משפחתית, ואחד הזמרים שמתנגנים אצלנו הרבה בבית, בזכות אחותי ליבי, למען האמת, זה אלון עדר, זה אומן שאנחנו מאוד מעריכים, ויש גם איזשהו סיפור סביב השיר הזה, או סביב האומן הזה גם, באיזשהו, אני לא זוכר איזה מבצע זה כבר היה, אבל היה איזשהו יום אחד, או שזה אפילו לא היה במבצע, יכול להיות שזה היה פשוט סתם במציאות של תושבי גבים, זה מרגיש כמו. כשמגיע אליך אומן לקיבוץ להופעה, ובטח כמו אלון עדר, משפחת דודוביץ' מתייצבת ומתמקמת לה, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו. כמעט שורה ראשונה, זה היה 30 איש, אז זה לא היה קשה להיות שורה ראשונה, היה בסדר גם להיות שורה שנייה. ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את הזמר הזה, זאת אומרת, בין אם יש מישהו ששולט בכל המילים, ובין אם יש מישהו שככה אוהב אותו מאוד, והפלייליסט רץ בבית, כשאלון עדר הוא אחד מהאומנים. ובהופעה הזאת, אלון בעצם באיזשהו שלב הזמין אנשים לבמה, שאל אם יש פה מישהו שיודע לנגן, ואני הרמתי יד, ממש בחשש ופחד, אני הייתי על במות בחיים שלי, יצא לי גם לנגן עם אומנים פה ושם, ועדיין כל פעם זה התרגשות שהיא לא נורמלית, גם אם זה מול 30 איש בקיבוץ, והרמתי יד, וזה גם כמובן בעידוד ודחיפה של המשפחה, ביניהם עידוד ודחיפה של אבא שלי שהיה, בעצם גורם משמעותי בקידום המוזיקה שלי והיכולת שלי לנגן, ואם קנה לי גיטרה לפני הופעה, יום לפני ככה בהפתעה, ואם היה מסיע אותי לחזרות והופעות, ועם הלהקה והרכבים, וממש היה שם איתי בכל הדרך הזאת. אז עם הרמת יד הזאת נכנסתי בעצם לעלות על הבמה, וביצעתי איתו איזה שיר, וכשחשבתי מהמקום המשפחתי הזה וסביב הלא נדר, השיר שעלה לי הוא שיר לאימא, שזה שיר שמדבר בעצם על בית, על מקום שאתה יכול להישען בו רגע ולהגיד הכל בסדר, ולהניח את דאגות החיים, ולהריח ריח של עוגות של ידיים שאוהבות, ולסמוך על זה שזה גם יהיה שם. וזה לא השיר שניגנתי למען האמת, אבל זה היה השיר שהיה בהופעה, ובאמת היה איזשהו רגע משפחתי כזה מאוד מאוד מיוחד.
אתה רוצה לנגן לנו?
אני אשמח.
טוב, געגועים ששומרים אותך איתי מהזמן המטשטש מהדרך המייאש אם אוכל להיות עצוב לרגע גם יהיה שמח כל הגלים מתקרבים אך נשברים חלומות ללא מילים ופנייך אינם ברורים פה בחוף המבטחים אפשר כמעט ולהגיע אתה לא לבד תראה כוכב קטן אחד בוא תישען מדי פעם כשמזדמן ריח חוגות של ידיים אוהבות בימים ובלילות וצריך קצת לחכות אם אצליח באמת לזכור אולי אוכל לשכוח חום חיבוקים אחרונים ומנחמים ושלא יקפה הלב השמחה והכיף אתה לא לבד תראה כוכב קטן אחד בוא תישען מדי פעם כשמזדמן אתה לא לבד תראה כוכב קטן נחמד בוא תבקר לא בשביל להישאר אתה לא לבד לא לבד
נשארתי קצת בלי מילים אחרי שניגנת, ואפילו ירדו פה כמה דמעות. ובכל זאת, אני רוצה להגיד לך תודה שהיית איתנו כאן היום, לוי. תודה שפתחת את הלב, תודה שהבאת וציירת את אבא ואת הבית ואותך. תודה.
שמחתי להיות פה. אני חושב שמשהו שלא כל כך שואלים אותך, בסביבה השבילה העשירית, תמיד שואלים מה קרה לאבא ואיך אתם. ועל איך אתם הזה נחתם באיפה אתם גרים עכשיו, מסתדרים, האם עצוב לכם. אני חושב שכשבאים ופותחים את השאלה, איך נראה הבית שלך עכשיו, איך אתה עכשיו, תתייחס לי גם מה שהיה לפני, כי הרבה פעמים זה רק מה שקרה מאז, ומה שהיה לפני הוא כל כך עולם ומלואו, שזה בדיוק השאלות שחשוב לשאול, ואני מאוד מאוד אוהב ומעריך על זה.
תודה לגל פלג על ההפקה, ולנועה שפירה, הטכנאית שלנו. אנחנו נתראה בפרק הבא של פודקאסט על בית.
פודקאסט על בית, בהגשת ליאור קרנחל.